הבאות.
נעמי, קודם כל, פעם ראשונה שאנחנו נקליט בלי מדי להכין את העניינים, לא?
נכון. הכנו הרבה טכני, אבל לא, אבל לא התכוננו עם המרואיינת, ובכלל אנחנו אחרי הרבה חודשים שלא הקלטנו פרק, שבי יצא לחופשת לידה מוארכת סוג של, אבל חיכינו ואני שמחה לחזור. והפעם דווקא המלצה לארח את אורפז הגיעה משבי, אז יאללה שבי תציגי את אורפז.
אני חושבת שברגע שחשבנו על הפודקאסט ועל המרואיינות והכל, אני בראש שלי כל כך רציתי להביא את אורפז, בגלל שאני חושבת שהיא דמות שתעזור בניסיון שלה וכל זה, כמו שלי וגיליתי אותה, זה היה לי כל כך כיף ומעניין. אני חושבת שמסקרן אותי לראות את הפרצוף שלכם אחרי שתגלו אותה ותראו מה יש לה להבין ולהסביר לנו. מהמם. אז יאללה.
אז אני אגיד שנייה לאן הגענו. אתם כאן איתנו על בלנס, הכל של הפורמה. הפודקאסט למעצבות שאנחנו מנהלות בו שיח איכותי ובגובה העיניים, נשים מובילות מהתעשייה שלנו. כאן אנחנו נדבר על עיצוב, נחשוב על איזון, נפתח ראש, נשתף ונקבל השראה. אז כאן איתכן נעמי גלבך ושבי ציטרון, והיום אנחנו עם אורפז ימין.
היוש.
היי אורפז, אורפז ימין והשם המסחרי אמבד, כן, נכון? אורפז היא מעצבת חזותית, כותבת ומייצת מקצועית למעצבים. עם קומנד פלוס, קומנד פלוס זה במק או בפי-סי?
במק.
נו, במק.
סליחה, אין לי מק ואני גאה, ואני בסדר עם זה, חוץ מזה שאני בא לי אייפד.
אנחנו נוביל אותך לשם.
קומנד פלוס לעסקים, שזה אומר יוצרת אסטרטגיה, כותבת, מעצבת, ולמעצבים ומעצבות, מייצת אחד על אחד, כותבת בלוג, ואימא למוצרים, מגניבים שכאן, אנחנו מקליטות פה בבית שלה, והכל כאן כזה חמוד ומלא מוצרים מגניבים, הכוס קפה והתמונה פה, ומלא דברים חמודים, לוחות שנה, חולצות, תיקים, מהמם, והיא מאוד מדגישה שהיא מייעצת ל... איך אומרים את ה... איך את קוראת? איך הפועל?
מייעצת מקצועית למעצבים.
כן, אבל אמרת שאת לא...
אני לא מנטור, ואני לא מלווה...
כן, אבל יש לך איזה
אני פועל. אני לא מאמנת.
כן, אבל יש לך איזה פועל מיועץ, איך אומרים?
מיועצים.
מיועצים, זה המילה שאת נמצאת, כן?
כן, כן. אני פחות אומרת שאני יועצת. אני מייעצת. אני חושבת שההגדרה על שם הפעולה עצמה היא שונה מאשר לשים את עצמך כאילו אתה זה שחשוב פה.
מעניין, מעניין. אבל שנייה, עוד שנייה אני אדבר איתך על ליווי וייעוץ מעצבים. אני רוצה קצת היכרות למי שלא מכיר אותך. תספרי לעצמך מה עם העולמות תוכן שאת מביאה איתך, מה את עושה ביום יום, בכמה מילים, ואחרי זה נצלול לנושא שבאנו אליו.
אז כמו ששבי באמת הציגה מקודם, אני גם עובדת עם עסקים וגם עובדת עם מעצבים. עם עסקים אני מעצבת וכותבת ובונה אסטרטגיה, אולי לא בסדר הזה, זה מתחיל מהאסטרטגיה וממשיך הלאה. ועם מעצבים אני גם מייצת וגם באמת יש את הליין מוצרים שלי ואני כותבת בלוג שמשם בעצם כל העסק הזה התחיל. מבחינת עולמות תוכן, אז מעבר לעיצוב, מה שבאמת מעניין אותי זה אנשים. זאת אומרת, פסיכולוגיה, פילוסופיה, איך הם מתנהלים, למה הם חושבים כמו שהם חושבים. יש מצב שגם בגלל זה הגעתי בכלל לעיצוב.
לתקשורת חזותית.
לתקשורת חזותית, נכון. אני קצת מחייכת, כי תמיד שאומרים כאילו, מה את עושה בחיים? ואז אני אומרת מעצבת, אז אני כאילו, תלוי עם מי אני מדברת. אם אני מדברת עם מעצבים, אז אני אגיד מעצבת חזותית. ואם אני מדברת עם אנשים אחרים, אז אני אגיד מעצבת, ואז ישר מעצבת אופנה, מעצבת זה, מעצבת. אנשים לא תמיד מבינים את ההבדלים. את גרפיקאית, אז אני לא גרפיקאית.
וואי, לי יש דילמה כזאת מקום אחר. אני עוסקת ב-UX, ורוב האנשים שואלים אותי מה את עושה, ואם אני אענה UX, הם לא יבינו.
נכון.
ותלוי גם בדיוק מי שואל אותי, אם זה השכנות בשכונה, אז בכלל.
ברור, שכנים, זה כבר הופך לסיפור ופחות לטייטל.
ממש.
כן, בטח. אבל זה דווקא חפירה שאני נהנית להיכנס אליה, כאילו, מעצבת חזותית, ואז כזה, מה זה? כי זה תמיד נשמע כזה הנדסת דשא.
אז מה את עונה?
אז מה אני עונה? שזה כל מה שמעביר חוויה ויזואלית בעצם. זה לאו דווקא עכשיו עיצוב גרפי במחשב, זה יכול להיות ממש איך... איך הדברים נראים במציאות. נגיד שבי ישר דיברה שהיא נכנסה לבית, אז ישר דיברה על איך כל דבר מונח. זאת אומרת, הכל בסוף מתקשר, כל מה שוויזואלי בסוף מתקשר, וזה בעיניי העבודה. זה לא רק איזה יפה זה.
גם זה מכניס מאוד לדיון, האם מה היום הוא מעצב גרפי, ואני נכנסת לנישה שהוא, האם מעצב גרפי הוא עדיין נשאר הגרפיקאי שלי בשנות ה-60, ה-80, ואיפה, לאן המקצוע שלנו הולך היום, פתאום היכולות שלנו צריכות להיות כל כך רחבות, כבר אין כמעט גרפיקאים ומעצבים גרפיים, אנחנו יודעים כל כך הרבה יותר, אנחנו נצרכים לדעת יותר. אז כאילו זה מאוד מתקשר למה שאת אומרת, שזה מעצב חזותי.
אני מאמינה שיש עדיין, מה זה מאמינה? אני רואה שיש עדיין גרפיקאים. בעיניי גרפיקאי זה מישהו שהוא הרבה יותר בטכניקה של הדברים, מאשר בלחשוב על מה שהוא עושה. זאת אומרת, קצת מה שאנחנו קוראים לו ביצועיסט, אז אפשר להגביל את זה לגרפיקאי. אלא אם כן, את מדברת באמת עם שכנות וכאלה, שהם יחשבו שכולנו גרפיקאיות.
לצורך העניין. יש מה שלומי שאת אומרת בעצם העולם מתרחב, כאילו מצד שני הוא מצטמצם. הוא מצטמצם בחלקים שהרובוטים מחליפים אותנו, שזה פייבר וכל הבינה המלאכותית שעושה עכשיו המון דברים.
כל הטכני.
כן, כל הטכני, אבל ברמה יותר גבוהה שאנחנו, שהיא כאילו, אנחנו לא צריכים אותנו. אם יש לך תוכנה שיודעת לעשות רקע, לצרוב טוב, אז כבר לא צריכים את הגרפיקאים שיצרבו.
נכון. אז זה בדיוק ההבדל של מעצב.
ואז המעצב בעצם, אני שהוא...
המחשבה.
מתרחב, אז צריך יותר, וזה נכנס למקום שפתאום אנחנו צריכות להיות הרבה הרבה יותר אנחנו, הרבה יותר לדעת לעצב נכון.
לדעת לתקשר. לדעת לתקשר, כי בעצם אני אגיד בשתי מילים את המחשבות שלי, זאת אומרת, אנחנו כיום מתקשרות בשפה שהיא ויזואלית. זאת אומרת, את יכולה לתקשר בכל מיני צורות. בדיבור, כרגע אנחנו מתקשרות בדיבור, או בניגון, או במוזיקה, כל דבר, ואנחנו מתקשרות בצורה ויזואלית, שהכלים שלנו זה יהיה קו, כתם, צורה, אות, תנועה, כל הדברים האלה, וזה תקשור ויזואלי לחלוטין. עכשיו, אנחנו, ברוב המקרים שלנו, אנחנו מעבירות מסר.
נכון.
אז תשלימי אותי, נראה לי, את יודעת, נכון, יותר טוב.
ואפרופו, כאילו... המקום שממנו אני עובדת, הוא לא רק בויזואלי, הוא באמת להשלים את זה גם עם השפה הכתובה, וגם להשלים את זה עם הלמה, עם האסטרטגיה. בעיניי, כשאתה לא חושב על למה הדברים, אז אתה פשוט עושה את מה שיפה או את מה שהלקוח...
מה שיפה.
מה שהלקוח רוצה או מה שהוא דמיין או מה ש... אבל זה לאו דווקא באמת משרת אותו.
מה שמעניין בעצם, שבוא נאמר בניגוד לאומנים, שהמסר שלהם זה מה שהם מרגישים החוצה, פה את בעצם צריכה לקחת לקוח שהוא לא את, ולתקשר אותו לקהל שלו, שזה הרבה יותר מתוחכם, כי את צריכה להבין את הלקוח, את צריכה להבין את הקהל, ולתקשר אחד עם השני באמצעות כתם וקו וויז'ואל, ששתי הצדדים יצליחו להבין כל אחד את המסר שני, שזה משהו שהוא נורא חכם.
וזה חייב לתקשר. זה חייב לתקשר.
זה חייב לתקשר. אני גם חושבת שזה לא רק המסר, זה גם איזושהי חוויה, הרגשה. זה לא תמיד איזשהו משהו שאני צריך להבין. לפעמים אנחנו לא מבינים מה אנחנו רואים, אבל אנחנו כן מרגישים משהו.
אבל בסופו של דבר, עיצוב, הוא צריך להניע רוב הפעמים לאיזשהו, זה לא כמו אומנות שאתה מסתכל ומחלחל בך. עיצוב צריך להניע לאיזשהו פעולה לא דווקא קליק, אלא פעולה של להרגיש נעים, להרגיש שאני באתר הנכון, שאני, פעולה הזאת, ואני, אנחנו פשוט מתחילים לדבר רחב יותר בעיצוב, מאשר את הגרפיקה, אוקיי, לעשות X, Y, Z בצורה טובה ולהיות מכונות טובות.
נכון, ואפשר גם להרחיב את זה שלא הכל זה ענה לפעולה.
ענה לפעולה ברמת ה... להרגיש, יש לי איזה מטרה. אני רוצה שאנשים יגיעו וירגישו X, ירגישו Y. זה מבחינת זה.
נכון. אני מתכוונת שגם כשהייתי מרצה של שיווק ושל פרסום, זה היה שתי קורסים נפרדים, מהסיבה שיש הבדל בין שיווק לבין פרסום, שזה משהו שאני שמה לב שהרבה פעמים אנחנו חוטאים בו, כי אף אחד לא שם לב שהשפה שלנו, אפרופו דיברנו היום קצת הרבה על סמנטיקה שפה, השפה שלנו היא קצת מוגבלת, זאת אומרת, אין דבר כזה שיווקת. אז אנחנו אומרים על הכל פרסומת, לצורך העניין.
מעניין.
עכשיו,
מה זה אומר?
בגלל המקום הזה שאין לנו שיווקת בשפה, אנחנו קוראים לה כל פרסומת, ואז הגבול מתשתש בין שיווק לפרסום, אבל בעצם המטרות שלהם הן שונות. המטרה העיקרית של שיווק היא להביא לאיזושהי פעולה. בין אם זה רכישה או שפה לסל, שזה בעולמות דיגיטליים, אבל זה יכול להיות גם הגעה לאיזושהי חנות.
זה פרסום.
זה יכול להיות הגעה לאירוע, זה שיווק.
אוקיי.
שיווק, המטרה שלו היא להביא אמרות.
אוקיי.
תרומה, כל הדברים שהזכרנו. ופרסום, המטרה שלו הכי רחבה, היא בעצם שיזכרו אותי.
חשבתי שזה הפוך.
אז לפחות שמת לב שיש הבדל.
יש הבדל, כן, כי אני חושבת שפרסום זה לקחת לא משנה איזה מוצר, לעשות את זה בגדול, לעשות עכשיו קליק, וכאן להתחיל לספור את הקליקים. ושיווק זה לעשות את כל הדבר הגדול, לבנות בעצם את התדמית ואת הלך רוח ואת הרגשה, שמעניין, אני חושבת שבדיוק הפוך.
תראי, גם הגענו לאיזשהו עולם שקצת מה שדיברנו לפני הקלטה, שכאילו זה נכנס לאיזשהו סחרור של מחירות ומחירות ומחירות, הרבה אנשים שוכחים בכלל מהצד הפרסומי, זאת אומרת אין שום קשר למותג, בין אם המותג הוא הם עצמם, ובין אם המותג הוא איזושהי חנות או קונספט מסוים או משהו כזה. ואז מה שקורה זה שבהרבה עסקים חברתיים, לצורך העניין אפילו, לא יודעת, טבעונים נגיד, שזה לא עסק, זה פשוט איזשהו מוסד חברתי, כן? אז שם יהיה יותר את הצד הפרסומי. ואני חושבת שהרבה עסקים שוכחים מהצד הפרסומי, כי הם כל הזמן מתעסקים בדוושה הזאת על הגז של להביא מחירות, וברגע שהם מורידים את הרגל מהגז, אז אף אחד לא זוכר אותם. אין שום קשר למותג או זיהוי או משהו שהוא מספיק חזק ומבודל ברמה הזו.
וואי, כאילו נכנסנו איכשהו להגדרות התפקיד שלנו ומה אנחנו עושות, ומתברר מרגע לרגע כמה זה רחב. ואני הרבה מול הדילמה הזאת. לא רק אני מול עצמי, אלא לפעמים מול תלמידות, או מול כאלה שזה, זה כאילו מה אנחנו עושות היום, וזה כל כך חב, נגענו בכל מיני פינות,
זה צריך לחזור על זה. זה מקסים פתאום להעמיק בזה, אני רק סתם, אני אגיד משהו שאני חושבת שלאחרונה, במלצתך נעמי, שמעתי איזשהו פרק, מדבר על שחיקה, והיא אומרת שמה שיש, שרוב האנשים היום, הם מגיעים ל-80% בהתמקצעות שלהם, ובעצם ה-85%, 90%, 95% להיות מקצועי במקצוע שלך, אתה לא נהיה, כי נמאס לך כבר ב-80%, אנחנו נגיד 10 שנים, 15 שנים במקצוע, ואנחנו רוויות, די. ובעצם עכשיו מתחיל הקטע.
ככה אמרו בפרק ההוא, כן, שמעתי חצי.
כן, אז מהחצי נמאס לך, אבל הנה, שם מתחיל העניין, כי באמת זה היה קצת משעמם, אבל עשיתי הרבה כלים.
זה אומר שגם מהפרק נמאס לך.
אבל אז, בעצם, ושזה נכון, אנחנו שעכשיו, אנחנו 10-15 שנה בתחום, עכשיו פתאום להתחיל לדבר על הדברים המעניינים באמת, ולהיות שם מקצועניות, ושם להצליח להעמיק עוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת, יש פה יופי. זה כמו זוגיות אחרי 15 שנה, או תדעת, כל הדברים שכאילו משעמם לנו, ולמצוא שם את העומק, אז הדיבור הזה, שפתאום חוזר כאילו להגדרה הכי הכי ראשונית, של מה זה מעצב חזותי, שזה נראה לנו כזה, זה, פתאום זה מתחיל להיות מעניין. אני אחזור שנייה למתי שהכרתי את אורפז, אני חושבת שכאילו דיברנו, דילגנו על זה. אני בעצם פניתי לאורפז דרך ההיכרות בגוגל וכתיבה שנורא נגעה לי, מאוד נגעה בי, הכתיבה שלך, וסתם, הכרתי אותך, עשית פרסומת, כאילו הכרתי אותך כנראה לפני זה הרבה, לא ידעתי שהמושגים שונים דרך אגב, אני חושבת שזה שיווק, אבל זה, את אומרת, פרסומת, ובעצם אני הייתי צריכה ספציפית אתר, רציתי לבנות לעצמי אתר, והתבלבלתי כל הזמן, שנייה, אז אני אעשה כזה אתר, שנייה, אז איזה עבודות, ואני לא רוצה את העבודות האלה, אבל איזה לוגו אני אשים, אבל אני לא רוצה את הלוגו שלי, אבל אני כן, ואז התבלבלתי, זאת אומרת, אני חייבת מישהו מבחוץ אליי, ששנייה יעזור לי, ואז פניתי לאורפז, והתחילה לשאול את השאלות הרגילות, ופתאום התחלתי לשים לב שיש פסיכולוגיה למעצבים, כאילו אנחנו באיזשהו מקום שאנחנו בינינו לבין עצמנו, שאנחנו פתאום הסנדלר הולך יחף, ולמה? יש כאן עניינים רגשיים שאנחנו צריכים לפתור עם עצמנו, שאנחנו באים למיתוג עצמי או לזה, או מה החלום שלי, דיוק במקצוע וכאלה, ובעצם זה המקום הזה שהיא ממש ממש נתנה לי שם עזרה ופיקסה אותי, עזרת לי אירופד, פיקסת אותי וכל זה, אני חושבת שעשית הרבה דברים בשבילי שזה, אני יחידה, אני מקרה בודד עומק שאני עשיתי עם עצמי, ואני חושבת שנורא מעניין לבנות, ואני רוצה להכיר להם את ה... איך כולנו מתמודדות בעצם עם אותם דילמות, ועם מה שאני עברתי, אני מאמינה שהרבה מכן גם עוברות, ואני רוצה לתת לזה לגיטימציה, להגיד את אנחנו כאן באותה סירה, אנחנו לא את ואת ואת מרגישות את זה, אלא כולנו מרגישות שחיקה, כולנו מרגישים שאנחנו בעצם לא יודעת מה החלום שלנו, כולנו, יש לנו, נמאס לנו פתאום מדברים, או לא יודעת למתג את עצמנו, או מה אנחנו באמת רוצות מחר בבוקר, נמאס לנו, כל הדברים האלה, אני רוצה שאת תבואי ותגידי, נכון, זה... בעיה של כאילו לגיטימציה.
קודם כל, כן, קודם כל יש לגיטימציה, הסיבה שבכלל התחלתי את כל הקטע שלה לייעץ למעצבים, הייתה נטו ממש מהבטן מתשוקה.
אז אני מקדת כסף שאלה סביב זה, כן? מה זה באמת אומר ליווי של מעצבים? על איזה צורך התונה בעצם? איזה רקע משותף יש לנו? וכאילו בואי תני לנו בפיץ', יותר מפיץ', אני צוחקת. קצת על, על, על העולמות שאת עוסקת בהם.
כן, אז אני אתחיל שנייה מהמקום שממנו זה בכלל התחיל כל הקונספט הזה של ייעוץ מקצועי למעצבים. אני לא יודעת כאילו אם אי פעם מי שחיפשה דבר כזה ממי ששומעת אותנו, אבל זה לא משהו שהיה קיים. אני התחלתי עם זה ב-2017 בצורה רשמית. זאת אומרת, זה הגיע אליי ב... המון גלגולים. כבר שהייתי סטודנטית, הייתי מוצאת את עצמי, אמרתי מקודם קצת אדם של לילה, אז הייתי מוצאת את עצמי, באמצע הלילה עוברת על ספרים של סטודנטים שלמדו איתי, כדי לעזור להם עם, עם הפרויקט גמר. במקביל לפרויקט שאני בעצמי הגשתי. אחר כך היה, כשהייתי שכירה, אז היה תחתי צוות של מעצבים. שהייתי גם בונה את הלוז בבוקר כזה מי עושה איזה בריף או כל מיני דברים כאלה. ובתוך זה היה כל מיני, את יודעת, מישהי שפותחת את העסק שלה, מישהו שלא יודע איך לתמחר משהו, כל מיני שיחות כאלה חולין מהצד שכאילו לא נעים לך לנהל עם הבוס, אבל אתה כאילו צריך לשאול מישהו את זה. מצד אחד, מצד שני, זאת הייתה תקופה שכן היה, היו קבוצות פייסבוק, כמו שהיום גם יש, אבל כן, אני חושבת שבעולם שלנו כמעצבות, תמיד יש את המקום הזה של יקחו לי, יגנבו לי, מה יחשבו עליי, אולי הם יחשבו שאני מתחיל, שבי דיברה מקודם על זה שיש לנו פחדים מכל מיני דברים, או שאנחנו חוות איזשהו משהו, בין אם זה שחיקה, או בין אם זה לא יודעת מה להוציא עם, עם הלוגו שלי, או אפילו ברמה הכי בסיסית באמת של לוגו. ומשם זה התגלגל. זאת אומרת, הבנתי שיש את המקום הזה, שכאילו אם מה שנקרא שיפתח העסק, כי אני כן ידעתי שהולך להיפתח עסק, שיפתח העסק, כן ידעתי שאני רוצה גם לתת את הצד הזה של ייעוץ למעצבים. בעצם אחרי שהתפטרתי, אז התחלתי לחשוב איך אני מעבירה את הקונספט הזה, ואיך אני בונה את ה... בכלל את המסגרת הזאת, מה אפשר לעשות שם, למשל כל הקטע של פרטיות, זה משהו שנכנס פנימה לשם, מהסיבה שמפחדים מה יגידו עלינו, מה אנחנו חושבים, ויש באמת הרבה שיחות שהן גם ממש כאילו פסיכולוגיות כאלה. זה מגיע למקומות של פסיכולוגיה הרבה פעמים. אז לגבי האם כולנו חוות את זה, אני חושבת שכל אחת במובן שונה, לא כולם חווים שחיקה, לא כל מעצב שמגיע לייעוץ מגיע בגלל שחיקה, יש מעצבים שמגיעים כי הם רוצים ללמוד משהו, איך עושים משהו, נגיד, איך יוצרים קריאיטיב, איך בונים ויז'ואל, איך עושים הצללות מאוד, או שהם רוצים ביקורת גרפית על איזשהו משהו שהם יצרו, בין אם זה ללקוח או בין אם זה לעסק שלהם, או דברים כאלה. אגב, הייעוץ הוא לא רק לעצמאים, הוא גם לסטודנטים, גם לסחירים, וגם לקשת הרחבה של עיצוב, זאת אומרת, יש אדריכלים, אדריכליות, מעצבי וידאו, אנימטורים.
יש לך בעצם את הניסיון לעשות את כל הייעוץ גם לאנשים שדברים שאת לא עשית, אז אמור להיות איזשהו...
תחומי העיצוב הרחב, ואם דיברנו מקודם על תקשורת חזותית, אז זה בדיוק המקום הזה של כל מה שוויזואלי נכנס פנימה.
אוקיי, ואיזה בעצם מכנים משותפים? יש בין האנשים, אוקיי, יש ברמה התכלס איזשהו ביקורת איך עושים או זה. זה ברמה שהיום גם בקבוצות וואטסאפ, את יכולה לקבל מענה. מה קורה אצלך שאת אומרת צריך פרטיות? מה זה פסיכולוגית? כאילו, איזה דברים אנשים מרגיש להם לא נעים בעצם לצאת איתם, ומה את בעצם עונה?
תראי, גם בקבוצות, כאילו ביקורת גרפית זה נשמע משהו שאנחנו יכולות לקבל מכל מקום, אבל זה לא תמיד מקצועי, יש לומר. כי אנחנו מוטים איתם, כי אנחנו מוטים, אף אחד לא ישאל אותך מה הערכים של העסק. Okay. כשהוא נותן לך ביקורת.
Okay. כאילו לא נכנס איתך בעצם בפנים בפנים.
לאסטרטגיה.
אוקיי.
Okay. ובלי אסטרטגיה, שוב, בעיניי שום דבר לא שווה בלי אסטרטגיה, כי אין לנו את המטרה שאלה אנחנו רוצים לכוון, ואז אנחנו יורים פשוט איזה יפה זה.
הבנתי.
מה המגמות הרחבות שאת רואה אצלנו? כקהילה, כמעצבים,
מאיזה בחינה מגמות?
בעיות נפוצות?
בעיות נפוצות. אז הנה, אני רשמתי לי קצת בצד. אז דיברנו, נגיד עכשיו, על כל הקטע של למידה וביקורת ואיך מתפתחים. אם דיברת מקודם על ה-80%, אז אפשר להתפתח הרבה יותר מ-80%. אנשים שעושים, נגיד, רק מה שמבקשים מהם, אז פתאום הם מתחילים, בא לי גם להתעניין בצד היצירתי שלי, איך אני בכלל מפתח רעיון, בין אם זה דרך הטקסט שלו, או כאילו הקופי, או בין אם זה דרך מה שרואים. ומה שרואים זה לא תמיד ויזואל. ויש גם בעיות נפוצות רחבות הרבה יותר, שזה כל הצד של תמחור, של גבייה, איך עושים שהלקוח לא יברח לי בלי שהוא שילם, וכבר הבאתי לו את החומרים. קצת הזכרתי מקודם שהיה לי קורס של תזרים באקדמיה, אז זה גם כן משהו שנכנס פה. אני חושבת שבאופן כללי כסף זה משהו שכאילו מפחדים לדבר עליו, אבל בסוף אנחנו עובדים גם בשביל כסף. אמנם בחרנו במקצוע הזה מתוך תשוקה, אבל בסוף צריך גם לחיות. ועוד בעיות רחבות, זה העניין של שהחיים קורים במקביל לזה. זאת אומרת, אנחנו לא רק עובדים, זה נכון ב-2022, אבל זה נכון גם לפני, אני לדעתי. כל המקום הזה של לנהל את הזמן ולמצוא את הזמן גם לחיים האישיים, ולהבין שהעבודה היא חלק מהחיים שלנו גם, ושכיוצרות אנחנו לא באמת מפסיקות לעבוד. זאת אומרת,
ממש.
במיוחד מי שמתעסק בקריאיטיב, אבל גם מי שלא בעיניי, כאילו אני לפעמים כזה מסתכלת על שקיעה ואני רואה גרדיאנטים, כאילו אנחנו לא באמת מפסיקות לעבוד אף פעם. צריך להבין איך זה לא מנהל אותנו. אז זה בעיות ככה נפוצות, שבי גם הזכירה את כל הקטע של האם, אם אני עצמאית ויש לי מותג, אז איך אני עושה שהמותג הזה ייראה כמו שאני ולא ייראה סתם יפה? או איך הוא ידבר בכלל לקהל שלי ומי בכלל הקהל שלי?
אני חושבת, נכון, אני מסכימה, אני חושבת ששנייה לעצור לעוד דברים נפוצים, שאני רואה מעצבות, אני מדברת כן לקהל של 10-15 שנה מעצבות, שהן עושות אותו דבר, שהן צריכות לפרנס את המשפחה שלהם.
וזה נהיה משעמם.
ומצד אחד, כן, זה שוחק, אבל כאילו, יש איזשהו פער בין מה שאני יכולה לעשות, לבין מה שאני אוהבת לעשות, לבין מה שאנשים מוכנים לשלם. ואני דיברתי לאחרונה עם הרבה מעצבות, שהם כבר, כאילו קשה להם כבר לעשות את מה שהם יודעות לעשות ומקבלות כסף, והם רוצות קצת לעשות מה שהם אוהבות, אבל החיים ממשיכים.
נכון.
לא יכולת לעצור ולעשות עכשיו, מה, ולעשות משהו בלי כסף, ואף אחד לא ישלם לי, ומה, אני אעשה לוגו עוד שעתיים, אבל הלקוח לא, יש את הדבר הזה, מה, הלקוח ישלם לי על משהו שאני אעבוד עוד שעתיים, הוא בכלל לא מבין, אני אעשה יותר פשוט, כאילו, כל החלק הזה, שאני רואה אותו נפוץ אצלנו,
בואי נשים טייטל, את מדברת על שחיקה?
זה לא רק שחיקה, זה מצד אחד שחיקה, מצד שחיקה, אני רוצה, אני מדברת עם מעצבות, והן רוצות ליצור דברים שהן אוהבות, או כל מיני, ואין, אני אומרת, אין לי את הזמן הזה בתוך היום-יום, אני או עושה את מה שאני חייבת, מה שלקוחות מבקשים ממני, לקוחות, ואז היא אומרת,
אנחנו כולנו אותם שנות ניסיון פה שלושתנו, בערך? כמה היה תורפז?
אני אף פעם לא יודעת להגדיר את זה, כי אני סוג של מתעסקת בזה מגיל 10.
מסיום הלימודים?
מסיום הלימודים, אני חושבת 11 שנים, אבל שוב, התעסקתי בזה לפני הלימודים.
הבנתי.
זה לא באמת...
אני 15 שנה כבר. סקנה, סקנת השבט.
אני לא יודעת, אני לא יודעת כמה, אני פחות יותר 10-15 שנה, אבל אני חושבת שהקהל שלנו הוא כן, הוא כן סביב
השני. הקהל שלנו, כן,
זה הקהל. אנחנו מדברות על עצמנו ועל הקהל שלנו שאיתנו עכשיו, כן לבנות היותר צעירות, אבל אני חושבת שאנחנו מדברות איפה שאנחנו עכשיו
בקהל איתנו. אני רוצה אבל גם לחדד את זה שאני שמתי לב שגם אצל סטודנטים וסטודנטיות גם יש שחיקה.
באמת?
זאת אומרת, כן, כי המסלול שאני לימדתי בו הוא מאוד אינטנסיבי, כאילו מי שלומד הנדסאים יודע שהוא דוחס את הזמן שלו והוא יקבל את אותה תוצאה כנראה, תלוי בכישרון, כן? אבל הוא נשחק בדרך, כי הכל מאוד מאוד לחוץ, לא ישנים הרבה, מה שנקרא. שזה אגב, כאילו שאלת אותי מתי התחלתי, אז זה גם כן קשור לגיל, שפשוט לא ישנתי כל השנים האלה.
כן.
הרבה. אני גם הייתי מתעסקת בקוד, אז כאילו זה משהו ש... אני חושבת שכל מי שמתעסק בקוד יודע שכאילו אתה יושב כזה שעות בלילה, שהכל שקט, וכאילו...
וכותב.
אתה והחושך והזה, כן, וכותב.
אז איך אנחנו רואים את הסוג של שחיקה, איך שנקרא לזה? איך אנחנו מתייחסים אליו?
איך אנחנו מתייחסים אליו? אני חושבת שהרבה ממה שגורם לשחיקה הוא ההרגל ליצור במרכאות. זאת אומרת, להסתכל מה אחרים עשו ולחשוב שאני יוצר מאפס, אבל אני כבר לא יוצר מאפס כי אני מושפע ממשהו שראיתי כבר. וזה יוצר הרבה הרבה שחיקה, כי אתה כל הזמן מרגיש...
כולנו יוצרים ממשהו שמישהו עשה לפנינו.
אני לא.
במידה מסוימת.
לא.
אנחנו היום לא מייצרים את הגלגל.
אני לא חושבת. אגב, זה משפט שבזמנו כשהייתי שכירה, אז היה לי הרבה ויכוחים עם הבוס שלי על האם צריך לייצר את הגלגל. כמובן שבמשרדים שעובדים תחת לחץ, הדבר הזה כנראה בלתי אפשרי. אני, מה שיצאתי לעצמאות, פשוט אמרתי, אין יותר לחץ, למרות שאני סייעה מתפקדת בלחץ.
וואי, זה דיון נורא רחב, נפתח ונסגור סוגריים. גם אני מרגישה שאני פועלת מאפס, אבל אני יודעת באיזשהו תת מודע שזה מונח על משהו.
אבל ישר יהיה לך את ההתנגדות שלה, אני מרגישה את הבנות שכאילו אני מדברת עכשיו בווירטואלי, והם יגידו, תקשיבי, אין לי זמן.
איך אני מתחילה?
לא, גם אין לי זמן. אני לא עכשיו אתחיל מאפס, אני חייבת עכשיו להוציא מודעה מחר, אתמול. זה הלקוחות. ואם אני עכשיו אתחיל מאפס, זה ייקח לי שבוע.
רגע, אז אני רוצה... ואין
לי זמן, ישר יש לי את ההתנגדות של המעצבת הווירטואלית שיושבת מולי, שאומרת,
נכון.
No way.
נכון.
אבל היא תעשה משהו שהוא, כאילו, רבה ממה שהיא תראה אחר כך בפינטרסט, מבחינת חלק ויופי, ואת יודעת, כזה גמור. הרי מי שעושה מעצמו, זה כזה נראה, את המקורת, זה נראה כזה חצי. זה לא נראה את ה...
אז ניתן לך להשלים.
במציאה מפייבר.
קודם כל ככה, ההרגל הזה של פייבר ביאנס, לחפש בגוגל, שזה היה כאילו האנטיקה של זה בהתחלה, או לשטוף את עצמך במלא אינסטגרם של השראות מהעולם כאלה, זה איזשהו הרגל שהוא משתלט לנו על המחשבה. עכשיו, שחיקה נוצרת הרבה פעמים מזה שבחרנו במקצוע שהוא תשוקה, ואז אנחנו מחסות אותו בכל מיני רעשי רקע של מה הוא עשה ומה הוא עשה ומה הוא עשה, ואולי הוא עושה יותר יפה ממני ואיך אני אעשה כמו הוא ולא. כל השוואות האלה בעצם מחסות על הידיים שלנו. עכשיו אני אסייג, לא לכולם יש כישרון ליצור מאפס. סליחה שזה לא מיינסטרים להגיד את זה, אבל אני מאמינה בכישרון מולד. אני גם מאמינה בליטוש של הכישרון. ואני חושבת שהרבה מאיתנו מבטרות על הללטש. כי זה נשמע יותר קל ללכת ולהוציא משטר ולהתחיל לעבוד עם זה, וזה אכן יותר קל. אבל יש פה איזשהו השכת דעת שאנחנו לא שמות לב אליה. כאילו, כמה פעמים ישבתם בשאטרסטוק, שעתיים לחפש איזשהו משהו שהיה לכם בראש. בשעתיים האלה כבר יכלתם לייצר משהו משלכם. עכשיו, למה זה מפחיד הרבה אנשים ליצור מאפס? כי בעצם אנחנו רואים דף חלק, זה קצת כמו מישהו שמגיע ומנסה לכתוב משהו, ואז הוא רואה דף חלק, והוא כאילו, איך אני אמור לכתוב פה עכשיו משהו? יש את המשבר הזה של הלהתחיל, הרבה פעמים אני רואה מעצבים שאומרים לי, אופה, אז יש לי פרויקט חדש עם לקוח, בוא נשב עליו, אנחנו קובעים סשן, ואז אנחנו מתחילים לשבת, אני אומרת, מה הכנת? והוא אומר לי, האמת שכלום. זאת אומרת, אפילו הקובץ לא נפתח, המידות לא נרשמו על הקובץ, התיקייה לא נפתחה.
אז דווקא זה נורא מעניין, כאילו בוא נמזכר את השנייה, יש פחד שהוא משותף להרבה מעצבים, מהריק, מהלהתחיל.
מהלהתחיל.
איזשהו בלק-אוט, אולי זה נשמע, זה מפה בלק-אוט, כאילו, משהו שאני, איך אני מתחילה? כאילו, הבטחתי ללקוח ומה קורה, והרבה יותר קל ללכת ולהעתיק משהו, תנו לי, כל הקבוצות, תנו לי השראות להזמנת מונוגרם חסידי, זה מביאים לעשר והיא עושה כזה. עכשיו, להתחיל מאפס, לעשות הזמנה חדשה, מאיפה? נו באמת.
רגע, שנייה, אבל זה גורם לשחיקה?
רגע, כן. בואו נסייג גם שהזמנות, הן מתעסקות ביופי, הן פחות מתעסקות במסר, כאילו בינינו. הן פחות מתעסקות בעניין הזה.
אוקיי.
נכון.
אבל נומי שאלה אם זה גורם לשחיקה, אז בעיניי זה מאוד גורם לשחיקה, כי בסופו של דבר התשוקה שלנו הולכת ונכבט. כי אנחנו בעצם מכסים אותה בתשוקה של אנשים אחרים שראינו באינטרנט מאיפשהו. זה נגזר מאיפשהו. זה קצת כמו שאם עכשיו אני אהיה יוצרת מוזיקה, ואני אשמע מלן תלפים דברים, זה ישפיע עליי באיזושהי מידה. עכשיו, אני לא חיה בסרט שאנחנו לא מושפעים מכלום.
אוקיי, זה...
אני פשוט אומרת, בואו נשפיע על עצמנו מהמקומות שהם החיים שלנו. זאת אומרת, אם הזכרתי מוזיקה, אז לשמוע את המוזיקה שיכולה להשפיע עליי. זה יכול להיות אנשים שאוהבים טבע, אז לטייל בחוץ ולראות איך הטבע משפיע עליהם, בין אם זה בבחירת צבעים. אני יכולה להגיד לכם שכשעברתי לבית שאנחנו עכשיו נמצאות בו, היה לי שבוע שפשוט התנתקתי מעבודה, סגרתי את כל הלקוחות והתחלתי לסדר את הבית, והייתי מבשלת מלא, ופתאום ראיתי מלא פלטות צבעים בבישול. וזה משהו שמאוד פותח לך. אם אתה מאפשר לחיים להיכנס לעבודה, דיברנו מקודם על זה שהעבודה מתערבבת עם החיים, אבל אם אתה מאפשר לחיים להתערבב עם העבודה, זאת אומרת מהצד השני, זה פותח לך הרבה הרבה השראה, בלי לעשות לוחות השראה כאלה.
כן.
כאילו, את המגנטים האלה שלימדו אותנו בלימודים, כאילו, שאני פחות מה.
אז בעצם יש גם קשר, כמו שאני מבינה עכשיו, בין מה שהתחלנו, בין תשוקה, חשק, ואותנטיות או כנות, כי ברגע שאני
מאוד
עושה את מה שאני חובה, ואני מעצבת את זה, אז זה יוצר איזשהו אותנטיות, ואותנטיות זה משהו שאנשים גם מתחברים אליו חזרה, זה איזשהו מעגל כזה, כי אני יוצרת ממה שאני רואה, כמו שאת אומרת, מה שאני חובה, אז אני, מזה אני מייצרת את העיצוב, אז העיצוב הוא נראה בסופו של דבר גם מלא תשוקה, וגם אמיתי.
וגם הסיפוק שלך גובר, ולכן השחיקה יורדת.
אוקיי, אז בעצם זה סוג של דרך ארוכה, איך אומרים, דרך ארוכה, דרך קצרה. בסופו של דבר, אני עושה עכשיו דרך ארוכה, אבל זה יעשה לי דרך קצרה להגיע...
נכון, ואם שאלת מקודם, מתי אני עושה את זה, אם הלקוח כל כך לחוץ, זה נענה, צריך לעשות את התהליכים האלה במקביל. זאת אומרת, שינוי שהוא נעשה בקאט קליר כזה, הוא בדרך כלל לא שורד. כי או שאנחנו נמות ממנו בדרך, או שהוא פשוט ימות בדרך ואנחנו לא נצליח לעשות את השינוי. אז זה שינוי מאוד מאוד גדול למי שהתרגלה לעבוד ככה. עכשיו, שוב, אני מסייגת את זה, לא כולם יוצרים. יש מעצבים שהם לא יוצרים, וזה בסדר. אני תמיד משווה את זה לעיצוב פנים, למשל.
כן.
עיצוב פנים, לוקחים ספות שראיתי פה, ואת השטיח שראיתי שם, ואת הציצים שראיתי שם, ובעצם המלאכה היא לחבר בין הדברים. סוג של בניית קומפוזיציה.
יצירתיות אבל בפתרונות.
יצירתיות בעצם, כן, בעצם החיבור בין הדברים שהם לא שלי כביכול מראש, התוצר שהוא מרגיש שלי הוא בעצם החיבור עצמו. קצת כמו רדי מייד באומנות.
כן.
להבדיל מיצירה מאפס, שהיא באמת מאפשרת לאנשים שיש להם איזשהו כישרון מולד, לגרד אותו ולהתחיל לשייף ולעבוד עליו. אבל אני כן מאמינה שאנשים שיש להם כישרון מולד ולא משתמשים בו ומכסים אותו בכל ההשראות במרכאות האלה, או פינטרסט או כל מיני כאלה, אז הם קצת מכסים על עצמם, ואז זה מתחיל לגרד לך בידיים עם השנים.
זאת אומרת, כאילו מי שבעצם נהיה נשחק, זה בעצם אותם אנשים שהם חיבו את התשוקה, כי אנשים
רגילים... הרבה פעמים זה אנשים שהם יותר יצירתיים, כן.
מעניין.
כן.
מאוד מעניין. לדבר על תשוקה מהמקום הזה ועל שחיקה בגלל כיבוי התשוקה, זה מאוד מעניין שאת עולה את זה בהעתקות או בחוסר מקוריות או במקום של זה, זה מאוד אני אגיד שהפן שלי...
יש לזה עוד
היבטים. אני בטוחה, כאילו, לנתח את המקום של תשוקה ושעמום, ועשיתי את זה הרבה פעמים, וכל זה מהזווית הזאת היא מעניינת בעיניי, חדשה לי. ואני רוצה גם לשמוע אחר כך שאת... מה היחס שלך בכלל להשראות? נשמע שאת לא ממש אוהבת. אגב, אני באותו ראש, אבל אני אשמע ש... אני אשמח שתנמקי. אני גיליתי שאם אנחנו עושות את אותו דבר שוב ושוב ושוב ושוב, ושום דבר לא מאתגר אותי, שם אני מאבדת עניין. ויכול להיות שזה עדיין מאוד מתחבר למה שאת אומרת. זאת אומרת, אני לא משעמם אותי לקחת את אותו לקוח, ולהביא את אותו לקוח שמבקש את אותו דבר שוב.
זאת אומרת שלא יחד להיות מעצבת אינאוס, לפי מה שאת אומרת.
למרות שהיום אני מעצבת בחברת מוצר. אבל עדיין זה לגמרי אחרת, כי אנחנו כל הזמן עובדים על אותה מוסר ומשפרים אותו. מגיע לך פיצ'ר, יש פיצ'ר, מגיעים פידבקים שהם לא בסדר, שדברים לא עובדים או כן עובדים מדאטה, אז צריכה לקחת אותו דבר ולשפר אותו. אז
זה אומר שהמקום שיותר מאתגר אותך היום הוא המחשבה בכלל, ופחות העיצוב אפילו.
כן.
כן. זהו, זה משתנה...
זה שלב התפתחותי.
זה משתנה מאדם לאדם, מה מאתגר אותו. יש דווקא אנשים שהרפטטיביות הזאת היא טובה להם. זאת אומרת שהם מאוד אוהבים לקחת את החתיכת נישה הזאת ולהיות בתוכה.
ולחזור על עצמם?
ולחזור על עצמם, ולהיכנס לאותו...
איפה האתגר?
בין אם זה לעבוד עם לקוח קבוע, נגיד, אנשים שעובדים באינאוס. איפה האתגר? בזה שהשפה ממשיכה להתפתח.
אגב, זה שפחות מעסיק אותי עיצוב, זה מאוד מעניין, מעסיק אותי עיצוב מהמקום אחר.
מהמחשבה.
לבנות דיזיין סיסטם שהוא מאוד מאוד יציב, ולהשתמש אותו כל הזמן. זאת אומרת, משהו שהוא כל כך גמיש וכל כך חזק, שהוא יכול להחזיק כמעט כל מקום במוצר שלי.
זו בדיוק ההגבלה לשפה מתפתחת.
אוקיי.
זה בדיוק ההגבלה לשפה מתפתחת. אני בדרך כלל משווה את זה ל... אני אגיד לדעתי, כן, כדי שלא יתחילו פה מה שנקרא דיסקליימר כזה, לדעתי אני משווה את זה לשופרסל, שאם יש להם את הסגיר הזה של ה... אנחנו מדברות היום הרבה מיתוג, אבל זה באמת הולך גם למקומות של UX.
פרודקט.
כן. אבל אני תמיד משווה את זה לשם, שאם יש לי כל הזמן את הסגיר הזה של הצ'ופצ'יק הזה שיורד כלפי מטה, וככה הוא נשאר, השפה לא מתפתחת בכלום. זה גם, אגב, נראה לי אותו סגיר של תל אביב, פשוט בצבעים שונים, והשפה לא מתפתחת בכלום. והרעיון הוא שאם אתה ממשיך לפתח, בין אם זה שפה, בין אם זה כאילו המערכת חוקים, כמו שדיברת, אז כשאתה מצליח לפתח דווקא את אותו דבר, זה קצת כמו לראות את אותו ילד גדל בשנים שהוא גדל.
ממש.
ואז יש בזה יותר
ואולי עניין. ואולי שוב נחזור ל-80%, 20%, אתה כבר ב-80%, עכשיו תעמיק. נעמי.
זה מאוד מעניין.
קצת כאילו, אוקיי, יש עכשיו את אותו בן אדם, עכשיו בוא נראה איך שמה אפשר בדיוק. זה, אני חושבת שזה
לשפר.
גם... זה כמו שאת לומדת נגיד גיטרה, הצלחת ללמוד הכל הכל, עכשיו בואי, תאלתרי, כאילו. תני את ה-20% בעצמת עיניים, כאילו, תעשי פה, תני את עצמך שם. ובחלקים האלה, זה נראה אולי למישהו חיצוני, סטודנט, מה הוא עושה אותו דבר, אבל פה בעצם האומנות, הדיוק, האיזון בין הדברים.
זהו, שכאן צריך לשים לב, באמת, שכאילו כשאת אומרת תאלתרי, את בעצם מדברת על כישרון.
זה כישרון וניסיון ביחד ליצירה של משהו חדש.
כישרון ושיוף, כן. אבל כן חשוב לי להגיד שיש אנשים שאין להם את כישרון היצירה. זה לא משהו רע, זה פשוט משהו להכיר בו.
אבל את אומרת הפוך, אנשים האלה אין להם שחיקה, פחות שחיקה.
לא, לפעמים יש להם שחיקה ממקומות אחרים. עכשיו דיברנו על שחיקה בעצם התשוקה, כאילו. אבל יש אנשים שמגיעים למקצוע כי הם רוצים להיות ביצועיסטים. זה קיים, זה לא משהו שהוא...
אני לא שמעתי מישהו שקם ואומר, אני באתי למקצוע בשביל להיות ביצועיסט.
וואלה.
אז אני פגשת?
בטח, בקורס של יציאה לשוק העבודה, תמיד הייתי שואלת אותם לאיזה תפקיד בא להם להיכנס. עכשיו, בדרך כלל מעצבים לא יודעים איזה תפקידים בכלל יש.
נכון.
ואז צריך להציג להם מה יש בעולם של שכירים, מה יש בעולם
של, עצמאים.
של עצמאים, מה אפשר לעשות גם וגם, איך אפשר לפתח את זה בכלל לא מהתחום, נגיד להקים ליין של מוצרים משלך. זה בכלל לא שייך.
זה יזמות.
זה לקוחות. כן, זה יזמות.
כן.
וסטודנטים לעיצוב בכלל לא חושבים על המקומות האלה. אבל מה שהתחלתי להגיד מקודם זה שבעצם יש גם אנשים שאומרים, לא, אני רוצה להיות ביצועיסט, מאוד כיף לי ומאוד נוח לי. אגב, גם עצמאים. מאוד כיף לי ומאוד נוח לי שמישהו אומר לי מה לעשות, ואני מבצע. האתגר שלהם הוא יותר היצירה הטכנית. זאת אומרת, הם מאוד נועים.
איך עובדים עם פוטושופ, איך עובדים עם פרמייר.
הם מאוד נעימים, למשל, לחבר כנפיים לבקבוק, או כל מיני, כאילו, המקומות היותר יצירתיים, תדמייני שזה קצת כמו, אם נלך, דיברנו מקודם על מקצועות עיצוב יותר רחבים, נגיד אנימטורים או דברים כאלה, הטכניקה מאוד מאוד מעניינת אותם, אפרופו קוד.
זה כמו גיקים כאלה?
כן, בדיוק.
שכאילו עוד פיצ'ר ועוד פיצ'ר ועוד זה, ואיך לעשות את זה.
מרגש אותם כל משהו חדש שאדובי מוצאים.
כן, וואי, אפשר לעשות את זה ככה, אפשר לעשות את זה ככה.
אגב, זה מגניב, אני חושבת שזה יכולות מדהימות.
נכון, וגם שם יש איזושהי יצירתיות ב... קו מחשבה, איך עושים את הדברים בפועל, איך...
בוא נאמר, היצירתיות היא באיך. איך עכשיו, נגיד, בדיוק. לצרוב, איך עכשיו לגייר ילד מזה לזה.
נכון, כן, נכון, נכון.
מאוד מעניין. נחזור שנייה רגע לחוסר העדה שלך בהשראות באינטרנט. אני גם ככה, אני מסוגלת להתחיל פרויקט בלי שום השראה שראיתי משום מקום, פשוט לצאת מתוך התוכן והאסטרטגיה. ואני יודעת שזה לא טריוויאלי, ואני יודעת גם שלפעמים קשה לי בלי כלום. סתם מעניין לשמוע את האני מאמין שלך בנושא הזה, כי כולנו מתחנכים קצת אחרת.
מה את עושה כשאין לך כלום?
עכשיו אני עם יועצת שלך?
כן, זה מעניין.
אני אלך לקרוא עוד הפעם את הטקסטים.
אוקיי.
עוד הפעם את הטקסטים.
ואז איך את מתחילה בפועל?
אני אעשה שם מילים שרוטפות אותי מבחינת אסוציאציות. עולמות התוכן שבהם אני יכולה לעסוק, וזה יכול גם להיות מילים ואסוציאציות שהן טבע, חומר, סגנון, צורה, מילים אבסטרקטיות, כל דבר. ומשם בדרך כלל כבר התפתח משהו.
לאו דווקא מאפיינים של אופי, לפעמים מאפיינים של תחושות.
כן.
כן.
חומרים של תחושות וכאלה.
כן.
ומשם אני התפתח.
זו דרך גם. כן, זו דרך גם. זה מעניין, כאילו מה שאת אומרת, אני הרבה פעמים אומרת, בוא נלך לערכים, בוא נלך למאפייני אופי של הדבר עצמו, וערכים זה לא רק במותג, זה יכול להיות כל דבר.
תשאלי גם את שבי, אבל לא רק אני אמי,
כן, שבי, מה את עושה? אני פשוט יודעת.
לא, אני, אצלכם כאילו יש ממש שאלות ותשובות, ונומי, אני חושבת שאת, אם אני לא יודעת, את אומרת מערכים, ואת אמרת ממילים.
אבל לא תמיד רק מערכים.
לא, בכללי, אז אני מקבלת כאילו אורות, אני קוראת לזה, כאילו זה, אני מקבלת את זה בלב. אני מדברת עם הלקוח בדרך כלל, ואני כזה מתחיל להצטייר לי ויז'נים. כאילו, פשוט מתחיל, אני כזה רואה כל מיני דברים, ואז זה מתגלגל לי בראש, כל מיני מילים שהוא אמר, כל מיני זה שזה. אז אני יושנת על זה בלילה, ופשוט אני קמה אפופת, לא יודעת מה. כאילו, אפופת משהו.
תמיד קורה לך, אף פעם לא נתקעת בלי רעיון, סליחה, לא פייר.
היא משקרת.
אם אני נתקעת בלי רעיון. ברגע הראשון שהלקוח אומר לי משהו שצריך, אז תמיד אני כאילו אומרת לו כן, ויהיה, ואני מפחד לקחת מקדמה בגלל זה. תמיד, אני כבר כמה שנים?
אוי ואבוי.
10-15 שנה, ותמיד אני אומרת, כאילו מה, אני אקח מקדמה, ואם אני לא אצליח הפעם. כי הפעם באמת, כי כל פעם אני גם עולה ברמה של דברים שאני עוד יותר לא יודעת, וכאילו כן, בטח, ואני לא יודעת, אני לא יודעת איך עושים את זה. אני כאילו, אני אומרת שצריך לעשות את זה, אני יודעת מה צריך, אבל עשיתי, אף פעם לא עשיתי את זה כבר. כי אני, האתגר שלי תמיד לקחת פרויקט שהוא יותר בכמה, במשהו שאני לא יודעת ולא כזה.
זורקת את עצמך במים.
כן, אני זורקת את זה תמיד מעל, ואז אני אומרת, אוקיי, אין לי מושג מה, אני אקח לו מקדמה, ואם אני לא אצליח הפעם, כאילו, ומה? אז אני איכשהו בולעת את ה... אני כזה, כן, זה בסדר, אני צריכה, אבל לא, לא, אני לא לוקחת את זה.
מתי לא הצלחת?
מה?
לעשות את זה בסוף. זרקת את עצמך ולא צריך לשחות.
אני תמיד הצלחתי, אני כל פעם מתפעלת, אני אומרת, אלוקים ענק, איך אני הצלחתי? כאילו, לא היה לי, היה לי כלום בראש, היה לי אפס בראש ונהיה. אני כאילו כל פעם מרגישה שכאילו יש פה אלוקים.
ברור שיש.
זה כזה, זה שם, ואני מרגישה אפילו כמו עיקר. כאילו, אין פה כלום, אין זרע, אין כלום. אני אומרת, אלוקים, בבקשה, אני באמת, אני מה זה מתפללת? הרבה זה שרי גרינפילד גם לימדה אותנו כל הזמן להתפלל. אני חושבת, יושבת, אלוקים, בבקשה, פליז, 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 בבקשה, שיהיה בקלות, שיהיה בלי צירים, שיהיה כאילו, די. אין לי כוח עכשיו, כאילו, להתחרבש יותר מדי. כי תמיד זה איזשהו מעגל פטלטל כזה, שיש C, ואז זה פיבוט כזה, ואז הלקוח לא אוהב, ואז אדם, והוא בסוף אוהב, נגיד איזשהו. אז שנייה, בוא נחזור, כאילו, איפה אני עושה, אז אני מתחילה, אני כאילו מדברת עם הלקוח, ואז הוא נותן לי אסוציאציות של כל, זה זורק אותי לכל מיני דברים, ואז אני כאילו נותנת לזה, זה כאילו כמה ימים, כמה שעות, כמה זה, כאילו לשהות אצלי לבעבע, ומשהו מבעבע בי, זה כאילו כמו, אני לא יודעת למה אני כל הזמן, אולי מהמקום שלי, הנה, אחרי חצי שנה עם ילד, זה הריון. לכל דבר זה הריון, כאילו בקטע שזה נולד בי, זה מתפתח בי. אז אני צריכה להכיר את זה, ואז אני מכירה את זה, אני חושבת שבזכותך אני מכירה את זה על נייר. לפני המחשב אני כאילו מציירת, מקשקשת, ממלאת סקיצות, ואז כשאני מגיעה למחשב, זה כבר חלק שרק לבצע את זה טוב.
יותר ממשל.
בדיוק, שם
טוב, נשמע אידיאלי. בוא נדבר על אלה שכן צריכות השראות.
אבל כולם אומרים, שבי את מוזרה.
לא, רגע, שנייה. בוא נדבר מה המגמות הרחבות.
מה שהיא לא מספרת לכם, זה שהיא עברה שם דיאטה רצינית.
זה בסדר, זה כבר היה... אני דווקא אמרתי שאני חושבת שזה בזכותך. אני חושבת, אני כבר לא זוכרת, זה כבר נהיה חלק ממני.
אמרת, אבל אני מתכוונת, הן כן צריכות לדעת שהתנתקת מהמקום הזה של ללכת ולהביא פלט הצבעים מי, אני לא יודעת מה.
אבל אני אגיד לך שנייה מה הקושי שהיה לי שם, ואני חושבת שזה כן חשוב, אני חושבת שיש מחנה משותף. היה לי יוצא תוצאות, ועד היום יוצא לי תוצאות, שאני לא רואה את זה אחר כך בשום מקום, ואני מרגישה, תקשיבי. לא יוצא לי פינטרסט.
הסיפוק גדל.
אני רוצה שנייה לספר את הקושי, אני חושבת שזה קושי שהוא משותף לבנות, שאם הן יוצרות משהו, וזה לא נראה כמו, זה לא נראה כמו כזה החלק של, את יודעת, של הפינטרסט יוצא לך כזה מעוקצה,
מדויק.
והמודגש וכל הזה. צריך משהו שאת, לא יודעת, משהו שאת הצלחת כאילו לייצר ולהתרגל אליו, ולהרגיל את העולם אליו, ורק לאחרונה, אני יכולה להגיד לכם שרק בשנתיים האחרונות, הגעתי באמת ללקוחות שכאילו רוצים את המוזר, את האחר, תמיד את עושה את הסקיצ'ה, שאת אומרת, טוב, זה הם בטח לא יאהבו, נכון? יש את שתי סקיצ'ות הקלאסיות, הנורמליות, שאומרת, אוקיי, זה הם ירצו, ועוד אחד אני עושה לעצמי, כי היה לי ויז'ן, אני חייבתי להביא שלוש ויז'נים בראש שלי, נכון? עשיתי ויז'ן אחד שבטוח הם לא ירצו, ואני מתה עליו, ופתאום בשנתיים האחרונות אנשים מתחילים לרצות גם את הדברים שיצרתי בראש שלי, אז זה משהו שאני חושבת שהוא משותף. זה משהו שזה הרגשה שאני, אם היו אומרים לי את זה, הייתי מאוד שמחה.
כן.
אני חושבת שאת בכלל מדברת פה על ביטחון. זאת אומרת, עצם התפיסה בראש, אגב, זה קשור גם למקדמה, עצם התפיסה בראש שאני חייבת להגיש שלוש, או אני חייבת לחשוב על מה הוא יאהב. זה קצת כמו לכתוב שיר ולחשוב על האם הוא יושמע ברדיו.
אוקיי.
ואז המניעים שלך הם פחות תיאורים, מה שנקרא.
אבל בסוף דיברת על מסר, מסר שהלקוח צריך להעביר לקהל שלו, הוא חייב לאהוב את זה. אני חייבת לעשות משהו שהקהל, הלקוח והקהל יתקשר את זה. לא רק אני מבטאת את עצמי באומנות.
הלקוח צריך לאהוב את זה, זה נכון. מה שעוד נכון זה שאם הוא יבין בשכל מאיפה הדברים עובדים, ולא רק זה אדום, אני לא אוהב את זה, או זה זהב, אני רוצה שיהיה פה עוד 200 פלחים מסביב. אפרופו, כאילו לא הזכרנו את תעשה פרחים ברקע, אבל זה בדיוק זה.
בואי תספרי שנייה מה זה תעשה פרחים ברקע.
זה פתאום קפץ לי כזה לראש. כשהייתי שכירה, אז התחלנו, אורי אופן ואני, התחלנו עמוד בפייסבוק שקוראים לו תעשה פרחים ברקע, וזה בעצם סוג של צרות של מעצבים בקטע הומוריסטי מאוד, כל מיני דברים שאומרים לנו, ואתה דופק את הראש בקיר וכאילו אומר, מה עכשיו עוד פעם השטות הזאת? כי אנשים, בואו, אם יש את הצרה הכי...
תביא לי את זה עם המדגש בתור לוגו ונדפיס את זה שלט.
כן, אם יש את הצרה הכי גדולה של מעצבים, זה שזה, בגלל שזה מקצוע ויזואלי, אז מלא אנשים חושבים שהם מבינים בו. אם דיברנו מקודם על שכנות, אז הן חושבות שכאילו, אני יודעת גם כן לעשות את זה, כי הם מסתכלים רק על הביצוע. אגב, קנווה וכל אלה עוד יותר החריף את הדבר הזה, כי אנשים חושבים שהם יודעים לעשות טיפוגרפיה, למשל, הם לא יודעים. ככה במאמר מוסגר. אז בתעשה פרחים ברקע יש כזה כל מיני ציטוטים שאנשים שולחים לנו ואנחנו ככה מעלים אותם, נגיד תגדיל לי את הלוגו שזה הכי קלאסי, יש לי גם חולצה של זה פה, אבל כל מיני דברים, הבן שלי עשה סקיצה, אם אתה יכול רק לשפץ את זה וכאלה. איך הגענו לשם? עכשיו אני...
שאני רוצה שתחזרי
לתרבות
ההשראות שלנו.
כן, אז...
ואם זה בסדר או לא בסדר, וגם נימוקים, אולי זה כן בסדר?
כן, קודם כל, נימוקים להאם זה כן בסדר, אמרנו, יש שתי גישות. יש גישה של נולדתי עם איזשהו כישרון, אני צריך לשייף אותו, ואז הסיפוק שלי יגיע מעצם זה שלא יגרדו לי הידיים, כי אני משתמש בכישרון שקיבלתי. והגישה השנייה אומרת, אני כמו מעצב פנים, אני בעצם, התפקיד שלי כמעצב הוא לחבר בין הדברים, וההקשר הוא זה שיוצר את הדבר החדש.
אוקיי.
אז לגבי השראות, השראות במרכאות, מה שנקרא. קודם כל, אני כן מאמינה בהשראה, אני כן מאמינה במוזה, עם מחשימה, שכולנו מאשימות אותה בכזה, אין לי מוזה, אני לא יכולה להתחיל את הפרויקט הזה, אבל בתכלס, זה בדיוק מה שדיברנו מקודם, צריך להתחיל. וברגע שמתחילים, אז דברים מתחילים לזרום. אני הרבה פעמים שמה לב, בשנים האחרונות למדתי קליגרפיה, והרבה פעמים אני שמה לב שזה ממש מקביל לזה, כאילו,
פשוט
עד שדיו זורם לך נכון, לוקח זמן שהגוף נפתח אליו ורק מוליך את ה, יודעת שזה נשמע רוחניקי, אבל
אבל זה נכון.
מוליך את הדיו בתוכו, כאילו, אתה צריך להיות הכלי שדרכו הדבר הזה עובר. אז זה, אתה צריך כאילו להיכנס לשם. הסיבה שהרבה אנשים שהם כן יש להם את הצד של כישרון, לא עושים את זה, זה שהם מוותרים מאוד מאוד מהר על הלשייף. ואז מה קורה? אני רואה, נגיד עובדים על לוגו, אז אני רואה 10 כיוונים שהם כמעט אותו דבר. החץ זז ימינה, החץ זז שמאלה, כל מיני כאלה, וזה כאילו כביכול כיוונים שונים. אבל בתכלס הבן אדם פשוט לא שייף. אז הרבה הרבה מזה זה באמת שיוף. אני חושבת ששיוף זה משהו שחשוב. עכשיו, אם אני חוזרת רגע להשראות, אז בתפיסה שלי כיוצרת, אני פחות מאמינה ב לקחת ממישהו להעתיק ולקרוא לזה השראה. זאת לא השראה, זאת העתקה. וזה אפילו גם עבירה על זכויות יוצרים הרבה פעמים.
מה, שאלת המיליון דולר, מה בין השראה להעתקה?
מה בין השראה להעתקה? אם ראיתי עכשיו משהו בפינטרסט, חד משמעית, יצא לי משהו דומה. המוח שלי מושפע, אנחנו הרבה פעמים חושבות שהתת מודע שלנו כאילו לא חלק מהגוף. אבל יש לנו תת מודע, והוא מושפע מכל מה שנכניס עליו. אם אני אכניס עליו חיים, שזה אומר חברים, משפחה, דברים שאני אוהבת לעשות, כל אחד ומה שהוא אוהב, לבשל, לטייל, לשמוע מוזיקה, לבעוד בעננים, לא יודעת, שבי פעם סיפרה לי שהיא הסתכלה על המצעים שלה ויצא שפה. אז אם אנחנו נתחיל להסתכל על החיים ברמת הפרטים שבהם, תבוא לנו השראה אמיתית. הדבר שאני לא קוראת לו השראה זה להסתכל, נגיד ועכשיו יש לי לקוח, בתחום הרכב, ואני מסתכלת על כל מה שעולם הרכב עשה. זאת לא השראה. זה פשוט לשטוף לעצמך את המוח ממה כבר עשו, ואיך אני יכול להיות מגניב כמוהם. סוג של. שזה הרבה פעמים גם מקטין את הבידול. כאילו, מעבר לרמה היצירתית שאנחנו מדברות עליה, ולשחיקה, ולמקום הזה.
עכשיו, יש לי שאלה דווקא מעניינת, אני זוכרת שהיה, שאני, אתה דיברת עכשיו על חוסר ביטחון, וכל החלקים האלה באמת רגישים שדיברנו עליהם, ואני זוכרת שאני שאלתי אותה, עכשיו נזכרתי, איזה מעצבת אני נקראת? אני נקראת מעצבת טובה? אני נקראת מעצבת פחות טובה? כאילו, זה גם, שוב, סוג של
וואו, כן.
אנשים בעצם שואלים את עצמם, מה אני נקרא? אז מה, וזו שאלה שהיא שמה, אנחנו
צריכים את האישור.
את האישור, תראי כמה אנחנו יוצרות ממקום שהוא רגשי. האם אני נקראת? מה אני נקראת? כמה אני יכולה לדרוש? נכון?
זה, כן, זה נכון.
שם. האם אני יכולה לקחת 350? האם אני לקחת 250? כאילו, מה אני שווה? מי יגיד למעצב כמה הוא שווה? מראה מראה שהיה להכיר כמה אני יפה? כאילו, זה שאלה שברגע שבן אדם מקבל את הביטחון שלו, פתאום אתה רואה שהנה, שנייה נחזור למנטורינג, לכל מיני אנשים או נשים שנותנים כאילו, בסך הכל נותנים ביטחון לאישה או למעצבת, לדרוש עוד כסף, כי הם אומרים, את שווה עוד 200 שקל.
אבל זה קצת פחות אותנטי בעיניי, כאילו, זאת הסיבה שאני קצת מתרחקת מהמינוחים
האלה. בואי נחדד שנייה את השאלה.
אם אנחנו פה מדברות על ביטחון, או המקום הבטוח שבתוכי, שמתוכו אני יוצרת. בעצם, איפה הגבול בו הביטחון הוא כבר מבחוץ? מישהו דוחף אותי ואומר לי, את יכולה לקחת 500 שקל לשעה, את מסוגלת, את יכולה, את תעשי את זה, ויש לקוחות שמשלמים את זה וזה. איפה הגבול הדק בין זה שאני יודעת כמה אני שווה, לבין מישהו שדוחף אותי מבחוץ ואומר לי, את מסוגלת, מסוגלת, האם זה טוב, לא טוב?
אני חושבת, צריך בעצם לתפוס את זה במציאות. זאת אומרת, אם יש לי איזושהי הצדקה, ללמה, אפרופו, אם דיברנו הרבה על אסטרטגיה, זה גם כן אסטרטגיה פשוט על החיים. למה אני לוקחת את מה שאני לוקחת? האם אני מביאה מספיק ערך? האם אני מספיק טובה? גם טכנית, אבל גם לא טכנית, גם יצירתית. האם אני מספיק שווה את מה שאני מבקשת? עכשיו, אם אני אלך לאנשים שרק יגידו לי, כן, את שווה, תקחי.
ינפחו
את זה באוויר.
כן.
אז יכול להיות שזה ישרוד שנה.
כן.
שנתיים.
אז מכירה כאלה? את יצא לך לפגוש?
כן, כן. יש הרבה מעצבים שמגיעים אחרי ייעוץ עסקי, או איזשהו ליווי, או אפילו פסיכולוגים. אגב, הייתה לי מיועצת שאמרה לי, הפסקתי ללכת לפסיכולוגית מה שאני איתך. אז היה מחמאה מאוד
נחמדה. ואז מה בעצם קורה שם?
מה שבעצם קורה שם זה שלפעמים האנשים האלה, שהם אנשי מקצוע, ואני באמת לא מזלזלת, אבל הם יוצרים איזושהי תלות, בחוות דעת הזאת ובאישרור הזה מחדש, כל פעם שאני שווה, שאני שווה, שאני שווה. אבל לי בשכל, אני מרגישה הרבה פעמים, אפרופו, השבנו את זה מקודם, להאם לקוח מבין בשכל שזה טוב, או רק בהאם זה יפה. אז אותו דבר זה גם כלפי הביטחון שלנו בעצמנו. אם אני בשכל לא מבינה למה אני עושה את מה שאני עושה, בין אם זה לקחת מקדמה, בין אם זה כמה סקיצות אני מביאה, בין אם זה כמה כיוונים, כיווני שפה, אגב, הצעות מחיר של מעצבים, זה בכלל בפני עצמו, כאילו, הרבה דברים שם כתובים, ואף אחד לא מבין מה כתוב שם באמת. כאילו, את שואלת את המעצב, מה זה אומר? הוא אומר לך, לא יודע. והבעיה העיקרית של זה, זה שזה פשוט פתח ל... אם משהו משתבש, אז אפשר לפרש את זה לכל פנים.
אתה אומר בעצם שאישור חיצוני תמידי הוא יוצר תלות.
האישור החיצוני התמידי הזה, זאת אומרת חיצוני, לא שלנו, לא מבפנים. אפרופו, אם דיברנו על השראה במרכאות מאנשים שעשו, זאת אומרת דברים בחוץ ולא דברים מבפנים, אז זה תמיד תלוי במשהו אחר ולא תלוי בי. זה תמיד תלוי בהאם אהבו את מה שעשיתי, האם חושבים שאני ככה. אגב, יש הרבה אנשים שבעיניי העיצוב שלהם לא מספיק טוב, אבל הם לוקחים מאוד מאוד יקר.
נו, זה, על זה אני מדברת. אז אני אומרת, גם אנשים כאלה, מה, הנה הם מצליחים. למה, אם ינפחו אותי...
אז אני נכנסת פה לשאלה של מה זה הצלחה גם.
אוקיי.
האם מישהו שמצליח זה רק כי החשבון בנק שלו נפוח?
אוקיי, אז את אומרת, את פותחת פה הרבה סעיפים, אבל את אומרת ש... אני מעניין אותי מההיכרות שלך. אנשים מגיעים אחרי תהליך כזה שאמרו להם, הנה, אתם טובים, אתם יכולים, אתם תצליחו, והם לקחו תקופה 1,000 שקל, 2,000 שקל לשעה, נגיד, סתם הגזמנו. מה קורה אחרי שנתיים? למה הם מגיעים אליך?
מה קורה? קודם כל, זה קצת הכללה, כן? יש אנשים שזה איפשהו נכנס להם למוח, המנטרה הזאת, יש משפט במרוקאית, שאומר, כל קוף בעיני אמא שלו הוא טווס. זאת אומרת, ברגע שהאמא אומרת לקוף הזה, אתה טווס, אתה טווס, לפעמים הוא מאמין, וזה בסדר.
אז זה מצליח, זה המקרים שזה מצליח?
זה המקרים שזה מצליח. במקרים שזה לא מצליח, הבן אדם גם מרגיש בסתירה פנימית עם עצמו, זאת אומרת, בסתירה מוסרית של מה אני עושה, אני משקר, זה קצת תסמונת המתחזה. אני משקר לעולם, אני לוקח כסף על כלום, ולפעמים זה גם... גורם לעוד משבר יצירתי, כי אתה לוקח מלא כסף, זה קצת הקושי שלך עם מקדמה, שכאילו את לא לוקחת כסף כדי לשים לב שאת באמת מצליחה לעשות, אז יש אנשים שלוקחים את הכסף, ואז הם נתקעים מזה, כי הם אומרים, אני לא באמת יודע מה אני עושה, איך אני בעצם יכול, זה איזושהי סתירה פנימית כזאת, ואז אם אין את המישהו הזה שימשיך לדחוף אותך, ולתת לך את הבעיטות האלה חיצונית, אז מאוד קשה לך לעמוד עם הסתירה הפנימית הזאת, במידה ויש לך את הסתירה הפנימית.
נושא מאוד מאוד רחב.
מעניין.
ונגענו בו, ואני לא חושבת שמצינו אותו, כי הוא צריך לי לתפוס אותו מהרבה הרבה היבטים. מה בין מנטורינג, לליווי, לניפוח, לחוסר יושר,
ובכלל ביטחון עצמי, ערך עצמי.
ביטחון עצמי,
עצמי וערך עצמי, זה נושא.
עצמי, זה מאוד מאוד רחב.
יש לו המון המון היבטים, בטח במעצבים, ובטח כאילו...
צריך על זה עוד פרק בנפרד, אבל אני חותרת לסיום. אפשר שאלה לסיום?
יאללה.
יאללה. אז אנחנו צריכות תמונת רקע לפרק שלך. אנחנו רוצות שתבחרי תמונה, שזה ויז'ואל או משהו שאת מזדהה או מתחברת, ותרצי לשתף אותנו למה.
אוקיי, אז ככה...
התכוננת?
התכוננתי.
יאללה.
זה הדבר היחיד נראה לי ש...
שהתכוננת.
שהתכוננתי עליו, כן, אם אתם תסתכלו פה על הדף, אגב... זה בעיקר כזה לתרגל הקשבה, דברים כאלה רוחניים יותר. אבל מה שחשבתי לגביו זה בעצם נקודה פסיק.
וואלה.
אנשים שעוקבים אחריי גם באישי הם קצת יותר מכירים את זה ממני. אני הרבה פעמים כותבת איזשהו משפט או מילה או משהו כזה ונקודה פסיק. נקודה פסיק זה בעצם הסימן פיסוק שאני הכי הכי אוהבת, מהסיבה שתמיד יש המשך. זאת אומרת, גם משהו שנראה לנו שהוא עוצר, יש לו המשך. אם אני משייכת את זה ל-80% של שבי, אז לפעמים אתה ב-100% ויש לך גם 200. אז תמיד יש המשך, גם שיש איזשהו סוף, יגיעו הפתעות. עכשיו, הפתעות זה לפעמים דברים שהם לא צפויים, אבל כשכתבתי את זה, אגב, במחברת, אז חשבתי על השורש הזה של לא צפוי, לפעמים הוא גם ציפייה.
מעניין, נכון.
אתה מצפה למשהו שימשיך, למרות שסיימת. ומההיבט שלי הם מעצבים, אז זה גם המקום להקשיב וגם המקום לשים את הנקודה מול העיניים, זאת אומרת גם הפסיק וגם הנקודה שהם ממשיכים ככה לאורך החיים.
מקסים, מקסים. היה מעצב אחד שלמדתי אצלו והוא אמר, לוגו טוב זה לוגו שמשאיר מקום לדמיון.
שזה קצת הלוגו של שבי.
טוב, נראה לי שדיברנו פה עליי הרבה, אבל לא, זה לא היה הכוונה, ואני ממש מקווה שזה כזה נתן לגיטימציה. זה מאוד 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 רציתי את זה, לרגשות שאתן ואנחנו כולנו, אנחנו באותו סירה של הרגשות האלה ושל התחושות, וזה בסדר וזה לגיטימי, ותרגישו טוב עם עצמכם, ותמשיכו להשקיע ל-20%. אתם אפילו שאתם ב-80%, יאללה, עכשיו להתאמץ ולהשקיע ולעבוד קשה, קשה, אבל בסוף זה יחזור אליכם, כי זה גלגל, נכון? ואתם תהנו ותצאו מתוך אהבה ומתוך תשוקה, ויהיה לכם כיף. תביאו המון כסף הביתה.
המון סיפוק. והאורפס, שוב תודה על האירוח.
בשמחה.
וכל החוטים והעניינים.
בשמחה.
וכל האולפן היד שלנו. אבל כן. תודה, תודה.
תודה.